טוב, שמח לראות את כולכם עוד הפעם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת תפארת ירושלים. החלטתי שאת השיעור על שובבים אנחנו נעביר למעלה אדומים, וכאן אנחנו נעסוק היום בסוגיה שקשורה לימי המלחמה. בעל כוחנו אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של מלחמה, ומטבע הדברים טרגדיות רבות יוצרות שאלות רבות. אנחנו עומדים עמומים לנוכח המלחמה הזאת שנכפתה עלינו בפתע פתאום. אני מסתייג מהמילים בפתע פתאום, כי הכתובת כמובן הייתה על הקיר, וזה ודאי תוצאה הרסנית של התעלמות של הכוחות הצבאיים, המשטרתיים, המדיניים, המשפטיים, משפטנים למיניהם היו צריכים לחוות דעתם בכל זה. וגם כשתצא הוועדה עם המסקנות שלה על כל מה שהיה פה במלחמה, אני ספק ספקה לגבי מסקנות, צריך יותר להעמיק. וגם מי ממנה את הוועדה, זה עוד שאלה, אם זה אנשים מהפוליטיקה, אז יש להם אינטרסים שלא יאשימו אותם, אצבע מאשימה, זה מאוד קל למצוא. אני לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל יש הרבה מה לעיין, הדק היטב, מי ממנה את הוועדה שצריכה לעשות את החקר על המלחמה הזאת, ואם זה פוליטיקאים אז כבר אין אמינות לוועדה, ואם זה משפטנים אז אין אמינות לוועדה מבחינת בית המשפט. כמובן שאם אני ממנה ועדה על חקירה, אז אני אדאג שהוועדת חקירה שמקבלת את התקציבים ממני, שאני מיניתי את החברים שלי, אני אדאג שהיא לא תאשים אותי. זה מילטה דה פשיטה, אני חושב שזה הגיוני מאוד. זה צריכה להיות ועדה, ניטרלית לחלוטין ובלתי תלויה באף אחד. רק לצערנו זה לא הולך לקרות, אז גם כשהחקירות והממצאים והמסקנות יעלו מזה, אז הכל נמצא בערבון מוגבל. בכל מקרה, מטבע הדברים של מלחמה היא יוצרת שלל של טרגדיות. המון טרגדיות, וממילא יש הרבה שאלות שמשחרות לפתחנו ועולות על שולחנן של מלכים בכל הארבע החלקים שולחן ארוך, גם באבן העזר חושן משפט יורה דעה וכמובן אור החיים, אבל יותר מהכל יש שולחן ארוך החמישי, זה ענייני מוסר, ענייני השקפה, ענייני אתיקה. גם בסוגיות האלה יש לנו הרבה שאלות של המלחמה, ורק מהמלחמה הזאת אפשר היה למלא שוט שלם בהלכה עם כל השאלות ששואלים אותנו, רק אין זמן להתעסק בכל השאלות, ובחלקם נגענו גם כאן וגם במעלה אדומים. כך אנחנו נעשה היום. שאלה מאוד עצובה. חייל, נשאלתי ממשפחה של חייל שנפצע באורך קשה מאוד מתחילת המלחמה. אנחנו זוכרים רק את המספרים הגדולים של 12,000. יש לנו 12,000 חולים, חלקם חולים אנוש, חלקם קשה, חלקם קשה מאוד, חלקם בעלי מומים, איבדו את הרגליים, גפיים, כמובן גפיים, ידיים, רגליים, עיניים. יש לך למעלה מ-100 אנשים שאיבדו את מאור עיניהם, 100 חיילים. כל הלחימה נעשית בשטח בנוי, וממילא כל היריות יוצרות ריקושטים של בטון, וזה נכנס בעיניים של החיילים לצערנו. חלקם איבדו חצי מאור עיניהם, היינו רק עין אחת, חלקם שתי עיניים, חלקם לא יוכלו להביא ילדים יותר לעולם. וגם שאלות כאלה באו אליי, אמר לי איזה חייל, אני באתי, עשיתי טובה למדינה, ובסוף איבד את הדבר הכי יקר לו מכל, היכולת להביא ילדים ולהשאיר אחריו זרע. שאלות איומות, איומות, חוץ מה-1,300 שנרצחו באותו היום הנורא, שהקדוש ברוך הוא נתן, מי מסר, מי נתן משיסה ליעקב וישראל לבוזזים, הלא זה השם חתנו לו, שנתן למלאך המשחית להשחית. 1,300, זה מספר כל כך לא נתפס בשכל, מאז השואה הארורה לא מתו כל כך הרבה יהודים ביום אחד. 1,300, מתוכם עד כה 520 חיילים. 520 חיילים. רק היום התפרסמו עוד 5 חיילים שהתפוצצו ממטען, שהם היו צריכים לפוצץ את המערה, ובעל כוחנו זה התפוצץ עליהם וכל 5 מתו במקום. יש הרבה מאוד טרגדיות איומות. אם אתה מדבר על 12,000, היה לך רק 1,300 נרצחים, מתוכם 520 חיילים, 12,000 פצועים. אתה יודע מה זה? גויסו 360 אלף חיילים מתוכם, וגם חלקם זה פציעות אזרחיות, 12 אלף פצועים. אם אתה עושה את המספרים של זה, אתה נתפס בטרגדיות עצומות. עכשיו, אחד החיילים, התקשרו אליי המשפחה שלו, והודיעו לי שהוא סובל כאבים כרוניים. הוא נפצע כל הירך שלו, מהחצי לחי העליונה, כל הירך שלו נתרסקה. אין לו ירך, זה לא רק רגל, זה כל הירך. לגבי הבאת ילדים, אני ישר שאלתי, הם אפילו לא יודעים מה הולך להיות שם. קודם כל מנסים לייצב אותו, והוא תחת הכרה, יד ימין שלו הלכה, כל הירך הימינית הלכה, ומי יודע מה עוד יעלה בגורלו בהמשך החיים. הוא בינתיים במצב יציב, הוא סובל כאבים כרוניים, נותן חומרים פסיכואקטיביים שמשפיעים על מערכת העצבים כדי להמאם את הכאב, לא עובד. לוקח מורפיום, לא עובד, קנאביס רפואי, לא עובד, הכאב בלתי נסבל וזה לא פוסק, והוא לא רוצה לחיות. הוא לא רוצה לחיות, הוא רוצה למות, הוא כל היום בפה שלו, הלוואי שאני אמות, הלוואי שאני אמות. מה אתה תעשה עם דבר כזה? צלקות שאנשים נשארו עם בנפש מהמלחמות, הם לא יותר פשוטות, לפעמים הרבה יותר גרועות צלקות של הנפש. היה אחד החיילים, אני מדבר על המלחמה הזאת, שבאמצע הלילה התעורר בבעתה ובבעלה, והתחיל לראות לכל הכיוונים. עכשיו חיילים יושנים איתו בחדר. מזל שהוא לא כיוון את הרובה אליהם, הוא כיוון את הרובה ללמעלה, הם נפגעו מהרסיסים. אתם יודעים כמה אנשים יהיו בטיפול נפשי עמוק? זקה, אתה יודע כמה מהם, אני מכיר אחד, אבא, 8 ילדים, אחרי שהוא הלך לטפל מה שהיה שם בקיבוץ, הוא התחרפן, השתחרר לו בורג, הוא הלך להיות במוסד סגור. יש לך למעלה מ-200 פניות של חיילים לקבן, קצין בריאות הנפש. אתה יודע מה מדובר כאן? מדובר על טרגדיה שאני לא יודע איך המדינה תצא ממנה. וזה כבר לא אותם חיילים של 73, 64, כולם היום עדינים, כולם היום מפונקים. זה לא הפייטרים של מה שהיה פעם. היום כולם עדינים. אז אנחנו לא רגילים לסבול צער, אנחנו לא רגילים לסבול מלחמה, אנחנו לא מכירים מה זה מוות, לא רוצים להכיר גם. וכשאתה מתמודד עם דברים כאלה, תראה את החייל, כל היום הוא רק רוצה למות. אמא שלו בוכה כל היום ליד המיטה שלו, ואבא שלו מתקשר אליי ואומר לי, אנחנו באמת לא יודעים מה עדיף כבר. כל היום כואב לי, כואב לי, כואב לי, ומכניסים לו מורפיום, כמה אתה יכול להכניס? אתה רוצה לגמור את הגוף שלו? אז בהתחלה זה עובד, אחר כך מנה כפולה זה עובד, אבל אתה לא יכול לגמור אותו כל היום להיות על מורפיום וסמים. אז הבחור רוצה למות. ואבא שלו שאל אותי, תשמע רב, לצאת מזה, גם אם הוא יצא מזה, שאלה בכלל לאיזה רגל ישימו לו. כל החלק העליון, כל החלק העליון, מהלחי העליונה שלו, של הגוף, הכל יצא. אין לו רגל בכלל. אז השאלה היא מותר לו ולהורים שלו להתפלל שהוא ימות. זו השאלה. הוא רוצה למות, הם רוצים גם כן שהוא לא יסבול, והם מבינים שלחיות ככה כל ימי חייו, בחור בן 20, גמרת לו על החיים. אז נכון שאנשים יצאו מהשואה, עודים מצלים מאש, אבל פה אתה מדבר על טרגדיה איומה, חריגה מאוד, וזה לא כל כך חריג במלחמה הזאת. יש אנשים שאיבדו יד, איבדו רגל, ובקלות, כאילו, יד ורגל זה נקרא בהגדרות של הפצועים, פצועים קל. אין לו יד, אין לו רגל, זה פצוע קל. אז עכשיו אחד כזה, האם יכול להתפלל שהוא ימות? זו השאלה. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה דומה לזה, שבוע שעבר הלכתי לבקר אב שקול, והמצב שלו הולך ודועך, הולך ומדרדר. כל היום הוא על כדורים במיטה, ויתר על החיים, תמונות של הבן שלו בכל הבית. פשוט לא בא לו לחיות. לא רוצה לחיות, הבן שלו מת, הוא לא מאז, הוא מת יחד איתו. אז חזל האבא. חזל ראו בחומרה יתרה את מי שמתקשה על מתו, דווקא זין עמוד ב' במסכת מועד קטן. חזל אומרים כל המתקשה על מתו, על מת אחר הוא בוכה, אסור להתקשות על מתו. אז כמה? 3 ימים לבכי, 7 לתספורת, 30 לתספורת, 7 להספד. יותר מזה אמר הקדוש ברוך הוא, אין אתם מרחמים עליו יותר ממני. עשיתי את הדבר הכי טוב בשבילו. אתם לא מבינים, אתם לא רואים, אתם לא נמצאים איפה שאני נמצא, הדברים שרואים משם לא רואים מכאן. למה אתה בוכה יותר מדי? אמרו 3 ימים לבכי, דצית, לא יותר מזה, לא יותר מזה. ובמרכבות פרו שלי, במרכבת ת' גלגל זין, הערכתי הרבה מאוד בכל הסוגיה של מתקשה על מתו. כאן אתה מדבר שעברו חודשיים מאז שהבן שלו מת, והוא עדיין בוכה, כמו תינוק קטן. אתה רואה בחור בן 54, הייתי אצלו שבוע שעבר, בוכה כמו תינוק קטן. אז שלושה ימים, ארבעה ימים, כך שבוע, כך חודש, אבל חודשיים? די, אתה חייב להמשיך את החיים. קדוש ברוך הוא רחום וחנון. זה לא שהוא התבטל מהמציאות, הוא עבר למציאות אחרת, מרוממת יותר, טובה יותר. כל שכן, אם הוא מת על קידוש השם, אז יש לו בזה מעלה. אבל מה אני אגיד לכם, אני בוודאי לא שופט אותו, מדובר על בן יחיד, אין לו יותר ילדים. והוא היה צעיר ולא השאיר ילדים, וגם הוא פגוע עצמו, האבא אמר לי, בא אחרי שנים של טיפולים. אז אתה מבין מה מדובר כאן, זה היה מאור עיניהם של שתי ההורים שלו, עכשיו הוא הכריח אותם לחתום לו על תופס שמתיר לו להיות קרבי, כי מישהו בן יחיד צריך הסכמת ההורים כדי שהוא ילך לקרבי, הם לא רצו והוא הכריח אותם ולא היה להם ברירה וחתמו והילד מת. עכשיו שאל אותי האבא אם הוא לא רוצה לחיות יותר. זהו, הוא גמר את הקדנציה שלו, הילד הזה היה מאור חייו, הילד הזה היה יורש העצר שלו, היה יוצא חלציו, אין לו יותר ילדים. האם מותר לאבא להתפלל על עצמו וגם ניתן צדקה כדי שהוא ימות? שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, ייקח אותו כבר מהעולם. זה שונה מהשאלה הראשונה, למה? למה זה שונה מהשאלה הראשונה? פשוט מאוד, השאלה הראשונה מדברת על צער גופני עמוק שכמעט אי אפשר לטפל על ידי סמים, והשאלה השנייה מדובר כאן על צער נפשי עמוק שגם אם תגיד שמטפל בסמים, אבל סוף סוף זה צער עמוק שהוא לא יכול לצאת ממנו, הוא לא מרגיש שהוא מסוגל לצאת ממנו. רצו חברים לקחת אותו, להוציא אותו, לטוס, ללכת, לבקר, הוא כבר שקוע. אז האם בצער גופני עמוק או בצער נפשי עמוק יהיה היתר לאדם להתפלל על עצמו, ללכת מהעולם ולמות, או שמה יש כאן איסור? למה? הוא בצער, צער, הזוהר כותב זוהר חדש בדף מהם, כל ימוי דברנש דאינון בעניותה בצערה ובדוחקה, כל ימיו של הבן אדם שהוא בצער, בעוני, בדוחק, לאו אינון חיים. זה לא נקרא חיים כשאתה נמצא בצער, כשאתה נמצא בדוחק. אז אלה שתי המקרים, ושתי מקרים אף טיפוסיים. זה אף טיפוס לכל המקרים הגופניים, והשני אף טיפוס לכל המקרים הנפשיים. האם יהיה מותר להתפלל או לא כדי שהוא יסתלק מהעולם? אז עד כאן השאלה. שאלה יותר פילוסופית אולי גם, יש בזה קצת שאלה פילוסופית, נוח לו או לא נוח לו, שנברא או לא, ועכשיו שנברא, אם נוח לו להתפלל על עצמו שימות או לא. אבל יותר זה שאלה הלכה למעשה, מבחינת אורח חיים, תפילות, האם מותר לבן אדם להתפלל או לא. אז אנחנו רוצים לפתוח את השיעור עם השאלה הראשונה של החייל, הרבה יותר קל להתמודד עם השאלה הזאת, כי היא לא רק פילוסופית, אלא היא הלכה למעשה ויש לה מקורות גדולים בשס וברבותינו הראשונים. מסכת נדרים בדף מהם, הגמרא מביאה סיפור, סיפור מאוד מעניין על רבי עקיבא. הגמרא אומרת מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו. כנראה שכולם היו עסוקים, זה עסוק בבטרה שלו וזה עסוק בבבא מציע שלו, הוא עסוק ברמב״ם וזה עסוק בקצות החושן, אף אחד לא ביקר אותו, לא יודע מה הסיבה. עד שמצא זמן לעצמו רבי עקיבא לעזוב, לסגור את הספר וללכת לבקר אותו. נכנס אצלו רבי עקיבא לבקרו, ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו, רבי עקיבא לא הביא איזה מוצ'אצ'ה, איזה אחת ספנישית שתבוא תנקה את הבית ותבוא, הוא בעצמו ניקה לו את הבית, פתח את התריסים, הגיף אותם, הכניס קצת אוויר צח, הכין לו איזה מרק ירקות, מרק אוף, נתן לו לשתות, לאכול, החליף לו את הטלית עם המים כדי שירד לו קצת החום, אומרת הגמרא וחיה. אותו אחד היה כמעט מת, ורבי עקיבא בזכות כל הפעולות הטכניות, אולי גם עודד אותו, בזכות הפעולות האלה, החיה אותו, אמר לו רבי החייתני, אם לא אתה מי יודע מה היה עולה בגורלי. יצא רבי עקיבא מאותו תלמיד, נכנס לבית המדרש ועשה להם את הדרשה השבועית שלו, ודרש בה כל מי שלא מבקר חולים כאילו שופך דמים. מכאן שיש עניין, וזה מצוות עשה דאורייתא מדבריהם. איך זה יכול להיות דאורייתא מדבריהם? כי מדאורייתא יש מצווה לעשות גמילות חסדים. התורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, י' ג' סוטה, אבל אין צורה שהיא מחייבת אותך. אתה יכול לעשות גמילות חסדים על ידי הכנסת קלה, על ידי ביקור חולים, על ידי קבורת מתים. יש כל מיני סוגים לעשות גמילות חסדים. כולם הם צורות מדרבנן, כשהיסוד הוא מדאורייתא. נו, רבי עקיבא אומר שמי שלא נכנס לבקר את החולה, כאילו שופך דמים. כי את הרב דימי, רב דימי היה דרשה אחרי רבי עקיבא. רבי עקיבא ירד מהבימה של מוסיוף, ואחריו עלה רב דימי, אחרי רבי עקיבא. ורב דימי עלה ואמר יותר מרבי עקיבא, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. לכאורה, אני לא מבין מה הוא אומר פה. מה הוא אמר? אתה לא מבקר את החולה, גורם לו שימות? שימות צל כדעתך? ככה שואלת הגמרא, ומבארת. עכשיו, הביאור יותר מסובך ממה שהוא אמר. אלא כל שאינו מבקר את החולה, אין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות. אתה עומד משתומם על הגמרא הזאת, מה כתוב פה? לא מובן בכלל מה הגמרא אומרת. אני קורא את זה עוד פעם. כל שאין מבקר את החולה ואין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות. לא ברור מה הגמרא רוצה. הרן על הדף שם, מסכת נדרים, בדף מם, כותב ככה. תקשיבו טוב, הרן היה מרבותינו הראשונים, הברקה של הרן על דברי רב דימי. מה הוא אומר? נראה בעיניי דאחי כאמר. ברגע שאתה שומע אחד הפוסקים שכותב נראה בעיניי דאחי כאמר, תדע שמי שאמר, אמר דברים סתומים, לא ברור כלום. ולכן כל אחד יפרש מה שנראה לו בלשון של רב דימי בגמרא. פעמים שצריך לבקש רחמים על החולה שימות. וואט? שמעתם מה כתוב פה? שמעתם את הרן הזה? עוד הפעם. מה? פעמים שצריך לבקש רחמים על החולה שימות. לפעמים יש מצווה לבקש על החולה שימות. כגון שמצטער החולה בחוליו הרבה, ואי אפשר לו שיחיה. מה? אז יש מצווה להתפלל על מישהו שימות? הוא אומר, אם החולה, הוא חולה ביותר, יש מצווה להתפלל עליו שימות. והוא מביא ראיה מהגמרא בכתובות בדף קוף דלת, עמוד א', הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא שהיה חולה מאוד, את חוליו האחרון היה חולה מאוד, והחכמים התפללו עליו שיחיה, שיחיה. והעליונים רצו שהוא ימות כדי שרבי יבוא עליהם. והחכמים והעליונים היו באותו כוחות. אלה התפללו שיחיה, אלה התפללו שימות שיבוא אליהם, אלה התפללו שישאר איתם, ורבי ישכב במיטה וסבל. עד שראתה את זה השפחה של רבי, ואמרה, עליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי, מה יהיה? הוא סובל. יהי רצון שיחופו העליונים את התחתונים. אני מצטרפת לתפילה של המלאכים ושל הצדיקים בגן עדן, ויהי רצון שרבי ימות. אומרת הגמרא, רק הוציאה את זה מהפה, שחב רבי מת לבית עולמו. מכאן מביא הרן במסכת נדרים דף מם, ראיה שמי שסובל ומתייסר, יש מצווה להתפלל עליו שימות. מאיפה הראיה? מאמה של רבי. אפשר לנו ללמוד מאישה? ועוד הייתה שפחה? חכמים למדו הרבה הלכות מהאישה השפחה הזאת, והרבה מילים בעברית למדו, והרבה הנהגות למדו, אבל כאן אתה מדבר על דיני נפשות, אבל לשיטת הרן זה ראיה, וככה סובר הרן שיש עניין ויש מצווה להתפלל על חולה שמתייסר, מה התפילה עליו? שימות, עדיף שימות, למה שיתייסר כאן בעולם הזה? עדיף שימות. ככה עולה מדברי הרן, הרן זה חידוש עצום, עצום, להתפלל על חולה שימות, לא יודע. הדברים של הרן לא הובאו, לא בשולחן ערוך, לחולשת זיכרוני, וגם לא באחד מהראשונים. אף אחד מהראשונים לא סובר כמו הרן. בכלל קשה. על חיי שעה בשבת, אנחנו מפקחים את השבת או לא? נפל בית בר מינן על יהודי, והרופא תופס לו את היד, כל הגוף נמצא מתחת להרימה של אבנים, והתופס לו את היד, בודק את הדופק ואומר, לפי היהודי, ידיעות שלי, אם אנחנו נביא דחפורים להוציא אותו, הוא יחיה רק שעה. נביא דחפורים להוציא אותו ויחיה שעה, או עדיף שימות אפילו שתי דקות קודם? נביא ונפקח. אז חיי שעה נקראים חיים. איך הרן רוצה להגיד לי, אתה יודע מה? תפלל עליו שימות, עדיף שלא יתייסר. אבל אתה רואה שבשבת אנחנו לא אומרים עדיף שלא יתייסר, אנחנו אומרים עדיף לחלל את השבת, חיי שעה נקראים חיים. שו"ת מרכבות ארגמן בחלק י', בעזרת השם שיצא בקרוב, בחושן משפט, אתם תראו שם שאלה שדנתי איתכם ביחד איתכם כאן בשנה שעברה, אודות מי שהרופאים קבעו שנשאר לו זמן מועט לחיות, וייתכן שהם יצליחו להאריך את החיים שלו, אבל ייתכן, על ידי ניתוח, אבל ייתכן שבאותו ניתוח הוא ימות. הבנתם את השאלה? באים אליו ואומרים לו, תשמע, נשאר לך עוד חודש. אבל אנחנו יכולים לעשות לך עכשיו ניתוח שיעריך לך את החיים לעוד שנתיים. אבל בניתוח הזה אתה יכול למות עכשיו על השולחן של הניתוחים. מה עדיף? לא לעשות את הניתוח ולחיות חודש? או לעשות את הניתוח ולקחת את הסיכון שהוא ימות על השולחן וקיצר לעצמו את החודש, אבל היה לו סיכוי לחיות עוד שנתיים. מה ההלכה? מה פלפלנו כאן? פה, אני רואה שאתם לא זוכרים כלום, כלום אתם לא זוכרים. ברוך השם שאתם לא זוכרים, ככה תקנו את השוט ותוכלו לראות שם את הדברים מבפנים. אפילו גוסס, שאומרת הגמרא, רוב הגוססים למיטה. מסכת שבת קנ"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שיש להיזהר מלהזיז אותו אפילו מעט. אדם שגוסס, זה כמו הולך ליד נר שעומד להיקווה. ברגע שאתה הולך ליד הנר, הרוח שיצרת חיבטה את הנר, אתה אחראי על זה שהוא מת. אבל הוא בלאו הכי עמד למות. הוא כבר נגמר, זה כבר היה הסוף שלו. אבל אתה קירבת מיטתו. אז אפילו לקרב מיטתו בכמה שניות באחד שעומד למות, אסור לשמוט את הקר מתחת ראשו. אז איך אתה רוצה לתת לי ראייה? תתפלל עליו שימות, עדיף שימות ולא שיחיה. כך כותב הרן. קושיה עצומה על הרן. לא בכדי שכל הראשונים לא הביאו אותו. לא בכדי שהשולחן ערוך לא הביא אותו. זה קושיה, איך מותר לי להתפלל על מישהו שימות רק בגלל שהוא סובל? שיסבול! מה תגיד לי, הוא מתייסר? שיתייסר, זה טוב להתייסר. ברכות דף אי יומה פיוו, יסורים מחפרים עוונות אוף של אדם. הוא ינצל מגיהינם, לא עדיף לו להינצל מגיהינם. היה מעשה עם הגאון מווילנה, שפעם אחת הוא נתן דרשה על גיהינם אצלו בבית מדרש, והגאון מווילנה, כשהוא מדבר על גיהינם, מפחדים. זה לא כמו פה, אני מדבר על גיהינם ואוכלים לי פופקורן. לא. אז אני לא יודע במי הבעיה, בי או בזה שהוא אכל פופקורן, או אולי בשתינו, אולי אין לי מספיק יראת שמיים. דבב ממוד בית מסכת ברכות, חזל אומרים שמה שכל שהוא ירא שמיים דבריו נשמעים. אבל אנשים יכולים לחייך כשמדברים על גיהינם, וזה פחד אלוקים, והגאון מבין נביאר להם בדיוק מה קורה שהולכים לגיהינם. אמרתי לכם את זה אולי שבוע שעבר, אני לא זוכר אם זה היה פה, שאמא של הגאון מבין התגלה לו בחלום ואמרה לו, שאל אותה על גיהינם ואמרה לו, זה מקום מקולל וארור, אוי ואבוי למי שיגיע לשם. חזל מתארים אותו במסכת יומה בדף י"ט, עמוד א', עוברי בעמק הבכה, בוכים דמעות כמו מעיין, כרך שלם אני כתבתי על גיהינם. איזה מדורים, גיהינם עליון, גיהינם תחתון, זה בדיוק כמו גן עדן עליון, גן עדן תחתון, יש גם מושג של גיהינום עליון, גיהינם תחתון. ומי בתור בכל מדור, ומה העונשים בכל מדור, תקראו את זה במרכבות הגמול, תקראו את זה, שיכנס בכם קצת יראת שמיים. והגאון מווילנה אחרי שגמר לדבר באורך וברוחב על גיהינם באותה דרשה, אחד התלמידים נעלם יום אחרי מהבית מדרש, והגרא חיפש אותו ולא מצא, שאל עליו ולא ידעו להשיב לו, עד שהגאון הלך בעצמו לבית של אותו תלמיד ומצא אותו שוכב עם חום גבוה, כולו מיוסר. והגאון מווילנה למד מרבי עקיבא במסכת נדרים דף מהם וריבץ לפניו והגיף את התריסים ונתן לו לשתות ואמר לו מה קרה? אמר לו הרב רק שמעתי כל מה שהולך לחכות אחרי המוות, לא רוצה למות, לא רוצה למות, איזה פחד אלוקים ללכת לגיהינום, איזה פחד פחדים. אמר לי זה אחד אני לא מפחד. אמרתי לו מה קרה? אומר כל החברים שלי שם. יופי, הצלו אותך בתנור אחר ואותם בתנור אחר, אין שם סחבקייה רבותיי, זה לא כמו בעולם הזה בכלל, אתה יכול לדבר, לצחוק, לעשות מה שאתה רוצה, תגיע לשם אתה בוכה. חזל אומרים רשעים בפתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה, בפתחה לא, אבל בגיהינם כולם בוכים, כולם בוכים, עוברי בעמק הבכה, כולם בוכים שם. אז הגאון מווילנה אמר לו, מה אני אגיד לך, תלמידי ידידי אהובי, אתה רוצה שאני אשקר לך? מה שאמרתי, מיליגרם לא הוספתי משלי. לא ציירתי את זה בצורה לא אמיתית, לא תיארתי את זה תיאורים גרפיים, הסברתי בדיוק one to one מה הולך לקרות. אבל מה אני אעשה? זה החיים, זה העולם. אבל אל תפחד. אומר לו, למה? אמר לו, כי היסורים שאדם עובר בעולם הזה מחפרים לו הרבה מאוד מהדין שהוא צריך ליתן בגיהינם. ולכן אדם שמתייסר בעולם הזה, מורידים לו שנים בכף הקלע. מורידים לו שנים בגלגולים בדומם צומח חי ומדבר. כל שכן שנים בגיהינם. היסורים פה הם מבורכים. היה בן של רבי, הרבי היה אומר, בואו אחי, בואו רעי. הוא היה מקורא ליסורים לבוא עליו. היו חכמים, היו מייסרים את עצמם באופן יזום, כמו לישון על הרצפה, לאכול רק לחם, פת במלח, מים במסורה, לארץ תשן. למה? כדי להינצל מהעונשים האלה של גיהינם. אז הבחור הזה אצלנו בנידון שלנו, באמת אני לא חלילה ממעט כהוא זה בסבל הנפשי והגופני שהוא עובר. אבל לא עדיף לו להמשיך להתייסר מי יודע מה הוא עשה גלגול זה, מה הוא עשה גלגול אחר? מה אנחנו מבינים חשבונות שמיים? רגע מה, חשית קודשה בריחוד אבי דינה בלה דינה? מה אתה חושב את הקדוש ברוך הוא כמו הגמרא אומרת, אמרו את זה לרב עונה בדף אי עמוד בית מסכת ברכות. אמרו לו, אז מה אתה חושב את הקדוש ברוך הוא שעושה דין בלא דין? מה אתה מקבל דברים שלא מגיע לך? אם אתה מקבל דבר כזה אז מגיע, רק קשה לנו לשלם את הביל, אבל מגיע. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. הגר"א כותב בביאור שלו לשיר השירים, אני אומר לכם, בכיתי קראתי את זה, על הפסוק קשה כשאול קנאה, כותב הגאון מווילנה, מה הקנאה הכי חזקה שיכולה להיות בעולם? צייר לי אותה עכשיו, את הקנאה הכי חזקה, בבתים, במכוניות, בנשים, בילדים יפים, בעולם הזה, מה הכי אתה יכול לקנות? בכוח, בכוחניות, בעוצמות, בראשי מדינות, מה הקנאה הכי עמוקה שיש בעולם? קשה כשאול קנאה. ואומר הגאון מווילנה, אני אגיד לך מה הקנאה הכי חזקה. ואין קנאה חזקה ממנה. ואם זה הגאון כותב את זה, שהיה לו נשמה של התנאים והראשונים, אז תדעו לכם שמה שהוא אומר זה אמת. הקנאה הכי חזקה שיכולה להיות בעולם הזה, זה כששמים את המת בקבר. והוא רואה ומרגיש ושומע הכל, רק הוא לא יכול לזוז. חז"ל אומרים, י"ח ברכות, י"ג שבת, קשר עם הלמת כמחת בבשר החיים, ולמת שהוא מרגיש הכל. הוא מרגיש את זה, רק הוא לא יכול לצוק, אבל הוא מרגיש. אז זה אתה רק בלי התודעה. זאת אומרת, אתה נמצא בפנים, אבל אתה לא יכול לזוז. אין לך שום יכולת לזוז. מכניסים אותו לקבר, ומכסים אותו, והקנאה הכי חזקה שיכולה להיות בעולם, זה למת בשעה שאחרון המלווים עוזב את הקבר, הוא רוצה לחזור לבית ביחד איתם, והוא תקוע שם למאסר עולם. זה הקנאה הכי חזקה שיש לבן אדם בעולם. מה? בשעה שעוזבים אותו, הוא מכיר את כולם, הוא יודע, בוא, אני רוצה לחזור איתכם הבית. אני מכיר את החדר שלי, אני רוצה לחזור. זהו חביבי, גיים אובר, תישאר שם. ואכל וחי לעולם, נשאר שם למאסר עולם. זהו. איזה קנאה עצומה יש למת על זה. הרמב"ן בביאור שלו המיוחס אליו בספר איוב כותב, עדיף לסבול 70 שנה בעולם הזה ייסורי איוב ולא שעה אחת בגיהנום. אז אני, כל הלשונות האלה זה לא ספרי מוסר, אני לא מלמד פה מוסר, לא לימדתי אתכם פה מוסר, אני מלמד אתכם פה דברי קבלה מדברי רבותינו. הרמב"ן לא בא ללמד אותך מוסר, וגם לא הגאון מווילנה. כל שכן, ספר התניא. הוא כותב שם רבי שניאור זלמן מילדי, באיגרת התשובה פרק י"ב. טעם השמחה שאדם צריך לשמוח כשבא עליו יסורים בגוף, לפי שהיא טובה גדולה ועצומה לנפש החוטאת למרכה בעולם הזה, ולהצילה ממירוק הגיהנום, ובייסורים של העולם הזה ניצול מדינים קשים ונוראים בגיהנום. אז עכשיו למה נתפלל עליו שהוא יפסיד את זה? אתה חושב שזה יהיה יותר טוב אם הוא ילך, אם הוא ימות? אולי יהיה יותר גרוע אם הוא ימות. התפיסה שלנו מעוותת לגבי מנוחה. אתה רואה אנשים הולכים לבית קברות, ואז הוא אומר, ינוח בשלום על משכבו. אתה בטוח? ינוח בשלום על משכבו. על מי אתה מאכיל את הלוקשים האלה? אתה יודע עכשיו מה הולך לקרות לו? מה הולך לקרות לגוף? מה הולך לקרות לנפש? לאן הוא יהיה מובן עכשיו? ינוח בשלום על משכבו? אבל זה טוב. בשביל מה? להרגיע את האבלים. מה אפשר לעשות? אז צריך להרגיע את האבלים. אז ינוח בשלום על משכבו. ינוח, ינוח. אבל אתה לא באמת יודע מה קורה לו. אם הוא היה אריך ימים, היה צדיק, היה ירא שמיים, למד תורה, לימד תורה, עשה צדקות, עשה תיקוני השובבים, בכה על האבונות שלו, התחרט. יש סיכוי שינוח בשלום על משכבו. יש סיכוי. לא אמרתי, גם זה גרנטי. אין גרנטי. אבל לבוא ולהגיד על אחד שהוא היה רשע, ינוח בשלום על משכבו, זה קלישה. זה לא נכון. אז מכל רבותינו העצומים האלה שהבאנו, לא עדיף היה לו להישאר חי ולסבול את הצער הזה מאשר ללכת עכשיו למות? אז למה אתה רוצה להתפלל עליו להפסיד אותו את כל זה? חזל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על התייאש מן הרחמים. ברכות דף י' זוהר חדש דף קוף, עמוד א'. אז יש לו אפילו חרב חדה. כואב לו. יש מי שרצה לתרץ כשהיא מונחת על צווארו, אבל כשהתחילה לחתוך את הבשר והוא כבר מתייסר, שיתייאש מהרחמים ויבקש למות. אני לא בעד זה. אני חושב שהמוות הוא יכול להיות הרבה יותר מסובך מאשר פתרון. זה לא פתרון. ולכן רבותיי, אחרי שככה היה לי נראה לדחות את דברי הר"ן, גם מהשתיקה של כל רבותינו הראשונים בשולחן ערוך, למה אף אחד לא מביא את דברי הר"ן, היה נראה לי באמת שהדברים האלה לא הלכה למעשה. אחר כך ראיתי בשו"ת קניין התורה, חלק בית סימן קוף חף, והוא הקשה חבילה של קושיות על הר"ן, ואומר שאין לאדם להתפלל להקדוש ברוך הוא, שפלוני אלמון ימות רק בגלל שהוא מתייסר. אבל לא אכחיד שמצאתי אחרונים שתפסו את דברי הר"ן. ערוך השולחן יורה דעה שים למדי סעיף ג' כותב כך, לפעמים יש לבקש רחמים על חולה שימות כגון שיש לו יסורים הרבה ואי אפשר לו שיחיה. אז הוא מביא את דברי הר"ן להלכה. ערוך השולחן זה ספר הלכה, גם החיי אדם. רבותיי, לפני שכתב המשנה ברורה את הספר שלו משנה ברורה, וזה הפך להיות ההלכה של כל העולם אשכנזי. איזה ספר היה לפני המשנה ברורה? הספר הלכה של כל העולם אשכנזי? חיי אדם. החיי אדם זה היה הספר, הוא קרא לספר חיי אדם, כי הוא מאוד מאוד לא רצה שיקצרו אותו. ולכן אף אחד לא יכתוב ספר קיצור חיי אדם. כאילו יקצרו את החיים. אבל לדאבון ליבו, מישהו עשה ספר קיצור ספר חיי אדם. ועקף לו את הרצון. בכל מקרה, גם הוא כותב שיש מצווה להתפלל לפעמים על המת שימות. אבל הוא היה אחרון. זה לא שולחן ערוך ולא ראשונים. הוא היה אחרון. ארוך השולחן. והוא כותב אבל, ואי אפשר לו שיחיה. אולי דווקא אם אי אפשר לו שיחיה, אז עדיף לקצר את חייו. גם זה בהסתייגות, כי אולי עדיף לו שיחיה ביסורים, ויוריד לעצמו מהמכסה של גיהינום. רבי חיים פלאצ'י עליו השלום נולד באזמיר בשנת 1788. לפני כמה זמן זה היה? משהו כזה. לאחת המשפחות הכי מיוחסות בטורקיה, סבו מצד אמו היה רבי יוסף חזן, הוא חיבר את הספר חקרי לב. רבי חיים פלאצ'י התמנה לאב בית דין באזמיר, ואחר כך היה לחכם באשי. באשי היינו הרב הראשי של כל טורקיה, כתב למעלה מ-80 חיבורים, בהלכה, בקבלה, בתנ"ך, השקפה, מנהג, תלמוד, ביאור על הרמב״ם, ביאור על פרקי רבי אליעזר, יש לו הרבה ספרים רבי חיים פלאצ'י. ובשו"ת חקקי לב של רבי חיים פלאצ'י, חלק א' יורד דעה סימן נ' כתב, שמי שיבקש רחמים על החולה שימות, איסור גמור. אבל אם החולה מבקש זאת, יש צד להתיר, כי זה החיים שלו. הוא לא רוצה לחיות, אפשר להתפלל. אני מי לי שיתרתי, הוא כותב, רק מי שאין לו אינטרס כספי שהחולה ימות. אם אתה הבן של ואתה עתיד לירש את הכל, או אתה אח של כגון שאין ילדים ואתה עתיד לירש את הכל, או הוא כותב מי שמטפל בחולה, נגיד אתה מטפל באבא, אין מה לרשת. מה יש לרשת? נדה, גורניש, מנבוצ'קס, אין כלום. אז מה? אז מותר לי להתפלל? אתה מטפל בו? הוא תורח עליך? אם כן, אסור לך להתפלל שהוא ימות. בקיצור, כשיש איזה אינטרס שיקול צדדי בתפילה, רבי חיים פלאצ'י לא מתיר את זה. אבל כשאין, הוא אומר שברגע שהחולה רוצה, יהיה מותר. לפני כמה עשרות שנים חי בבני ברק גר צדק, הוא הגיע למצב כלכלי מאוד ירוד, ולא ידע מה לעשות. גם גרים עוברים תהליכים לא פשוטים, החברה החרדית לא כזאת ססה לקבל גרי צדק, וגם כבר אחרי שגיירו אותם, מסתכלים עליהם תמיד בחצי עין פוזלת, וכמו שהם עושים לבעלי תשובה. מה אני אגיד לכם, העולם מקולקל. הוא הגיע למצב, אף גמח לא רצה להביא לו כסף. הוא לא ידע את נפשו מרוב צער מה הוא יעשה. ואז הוא נזכר שיש לו דודה גויה ברוסיה. היא סקנה כבר, מיליארדרית. אז אולי התקשר אל הדודה שלו ואמר לה, דודה אירנה, מה שלומך? אז הדודה אמרה לו, זה אתה, סטפן. אז הוא אמר לה, כן, מה איך את מרגישה? אמרה לו, מה אני אגיד לך, כבר סקנה, כואב פה, כואב שם, אני כולי שבורה לחתיכות, תחורים מקדימה, אבנים בקליות מקדימה, תחורים מאחורה, מכל הכיוונים, אני מכף רגל עד ראש, אין בי מיתום, צרות, אל תשאל. אתה יכול לעשות לי טובה? ביקשה הדודה. אמר לה, בטח, מה את רוצה? אמרה לו, תשמע, אתה יודע, אין לי ילדים. ואני כבר סקנה בלה באבא ימים, אני לא רוצה לחיות יותר, תתפלל עליי שאני אמות ואני יוריש לך את כל הכסף שלי. בדיוק זה היה בדיוק קרן אור בחיים שלו. למה? כי הוא במצב כלכלי ירוד, הוא לא יודע מה לעשות. מצד שני הוא היה ירא שמיים. יש תוספות בדף עין בקידושין, שהתוספות שואלים למה קשים גרים לישראל כספחת, אז רבי אברהם הגר כותב שמה כי הם מדקדקים במצוות, אז כאילו הם עושים עלינו קטגוריה. נו, אותו גר צדק אמר לה, בסדר, אני אחשוב על זה ואני אחזיר לך תשובה מחר. בסדר? אמרה לו, בסדר, בסדר. הלכה לישון, הלך לסטייפלר. שאלת סטייפלר, תראה זה המצב, מצב כספי על הפנים, והדודה העשירה גדולה ברוסיה, לראות ממנה שקל אני לא אראה ממנה, אבל אם היא תמות, תיפטר על משכבה, היא כבר די, עשתה את שלה, אז אולי היא תוריש לי את הכל, היא אמרה, הבטיחה, אם אני אתפלל עליה, רק אם אני אתפלל עליה. אז הסטייפלר אמר לה, איפה היא גרה? אז הוא אמר לה, ברוסיה. אז הסטייפלר מכיר את רוסיה, הוא היה משם, הוא אמר, אני מכיר את הכפרים ברוסיה. צורת החיים שם רגועה, אין מכוניות שמפזרות פיח, אוכלים רק אורגני, אין תקשורת שגורמת למתח והתקפות לב, אין לך פוליטיקה. למה? כי הצר הרוסי אחראי על הכל, אז אין פוליטיקה, הוא אחראי על הכל. אין, אסור לך להתפלל על מותה. היא יכולה לחיות עד גיל 130. אמר לו, לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה. אמר לו, לא, תשמע, רגועה, כפרים, אורגני, בלי חדשות, היא יכולה לחיות עד 130. אמר לו, הרב, אז לא להתפלל, אמר לו, אל תתפלל. כיוון שהרב סטייפלר הוציא עד 130, האריך הימים עד 130. מסכן, הוא כבר התמקמק, וזאת היא עוד חיה. לסטייפלר יש בית אב בדברי רבי חיים פלאצ'י, שמה? שמי שיש לו אינטרס כספי לא יכול להתפלל שהשני ימות, הגם שהוא ביקש זאת. זה כמו רבי חיים פלאצ'י. מה? שיגויה. אפילו שיגויה. אתה רואה שיש כאן, שהסטייפלר ראה לנכון לאסור גם להתפלל על גויים שימותו, אבל במלחמה גוי שטוב שבגויים הרוג במלחמה, זה במלחמה. אבל אפילו בתפילה שלא במלחמה, זה כמובן שלא. בנידון שלנו, לא מדובר על אף אחד שרוצה לקחת לו את הכסף, מדובר על חייל שמתייסר. אז אולי באמת מותר להתפלל עליו שימות, ונצדד כמו הרן. הרן זה הלכה? לפי ערוך השולחן זה הלכה, ויש עוד כמה אחרונים שהוסיפו את זה. אבל סוף סוף, אף אחד לא רוצה לירש אותו, אז אין לנו את הבעיה של רבי חיים פלאצ'י. אז זה יהיה מותר או לא? אני אומר, כל הראשונים לא הביאו אותו, והשולחן ערוך לא הביא אותו, ועדיף שעה אחת של יסורים בעולם הזה מכל הגיהנם. אז למה תתפלל עליו שימות? גדולה מזו, מצאתי לרבי שלמה זלמן אוירבך. הוא נולד בירושלים, היה ליליד ירושלים ב-1910. אבא שלו, רבי חיים יהודה לייב, היה מייסד את הישיבה פה של שער השמיים של המקובלים. זה אבא של רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן שימש כראש ישיבת כל תורה בבית וגן, והוא העמיד הרבה תלמידים, חלקם מגדולי הדור היום. ובשו"ת מנחת שלמה, חלק א', סימן צדיק א', עוד כ"ד, הוא כותב, אם החולה מצטער הרבה, באופן כזה שמצד ההלכה מצווה לבקש עליו שימות, אז הוא הולך כמו הרן, רב שלמה, עדיין חייב להתעסק בהצלתו ולחלל עליו את השבת, אפילו כמה פעמים. אבל מכל מקום הועיל והחיים של, של, של אנשים משותקים ובעלי מומים הם רעים, וגם יש אשר טוב להם המוות מהחיים, לכן מסתבר שאין חייבים לעשות מעשה של ניתוח בקום ועשה. זאת אומרת, להחיות אותו על ידי זונדה, על ידי חמצן, אוכל את החייו, אבל לעזור לו להתרפות אם הוא לא רוצה, יש מקום לעיין בזה, הוא אומר שלא חייב. אני אומר שזה חידוש מה שהוא כותב כאן, אבל הוא אומר הוא לא חייב להתרפא בכלל. ומסתבר שאם הוא חולה סובל כאבים יסורים גדולים, אפילו סבל נפש עמוק, חושבני שאוכל וחמצן צריך לתת לו, אבל ירא שמיים אם לא נטרפה דעתו והוא חולה, רצוי מאוד להסביר לו שעדיף לו לחיות עם היסורים בעולם הזה. ובסוטה חף עמוד א' עולה שזכות לסבול 7 שנים מאשר למות מיד. רציתי להביא לזה קצת ראייה לסוגיה שלא חייב לעשות לו איזה ניתוח, לדעתי חייב, אבל הוא סובר שלא חייב. יש אלקוט שימוני, פרשת עקב, סימן תפעין א', מעשה באישה שהזקינה הרבה ונמאסת מהחיים. עיניים בקושי רואות, אוזניים בקושי שומעות, אוכל היא לא נהנית מכלום, בעלה כבר מת לפני 40 שנה, חיים מרים, אין לה שום טעם בחיים. באה לפני רבי יוסי, אמרה לו בן חלפתה, סך הלא שחיה אינם חיים, ואין לה טעם במאכל, במשקה, מבקשת להיפטר מהעולם, אמר לה, במה ארכת ימים? מה את חושבת שזה מה שגרם לך אריכות ימים, שאת כזאת זקנה למעלה מגיל 100? אמרה לו, משכימה לבית הכנסת, הייתי כל יום. כל יום מי שמשכים לבית הכנסת זוכה לאריכות ימים, כמו שהגמרא אומרת, כיסה בי בבבל, תמל זה רבי יוחנן, רבי יהושע בן לוי, אמרו לו, כיוון שמשכימים ומעריבים לבתי כנסיות, אמר אני דה אני להו, זה מה שמועיל להם, ברכות דף ח'. אז אמר לה, את יודעת מה, אם זה מה שמעריך לך ימים, תפסיקי ללכת לבית כנסת וזהו. אומרת הגמרא, הפסיקה ללכת לבית כנסת, אחרי 3 ימים נפטרה מהעולם. אז מכאן ראיה שיכול לסבב אדם למיטתו על ידי השמטת הסגולה שמביאה לו חיים. אז אולי גם ברפואה אפשר לעשות את אותו דבר, כמו שרב שלמה זלמן אומר, ולא חייב להביא אותו למציאות, וזה כל שכן אצלנו, לא חייב להביא אותו למציאות של ניתוח כדי להאריך את החיים שלו. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? כמו שהאישה הזאת הפסיקה ללכת לבית כנסת ומתה, גם לא חייב לעשות ניתוח כדי להאריך את החיים שלו ושימות, ימות מיטה טבעית, אף אחד לא הרג אותו, רק לא עשו לו ניתוח, אף אחד לא הביא למיטתו בפועל, רק בשב ואל תעשה, מהשמיים ייקחו אותו מתי שהוא רוצה. אבל אני מגמגם בזה, כי הגמרא אומרת פעמיים בשעס, בבא כמה פיי, ברכות דף סמך, רפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, וממילא חייב להקשיב לרופאים, כמו שהוכחתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' סימן כ"ז ביורדיה, ולכן לא נראה לי בכלל החידוש הזה, שאם הוא לא רוצה לעשות ניתוח, שלא יעשה ניתוח. אני לא נראה לי, אבל אתה רואה לפחות שרב שלמה זלמן אוירבך מתיר כמו ארוך השולחן, כמו הרן, שמתיר להתפלל על אדם שסובל שימות. גם שו"ת יסכיל עבדי דיבר בזה, איגרות משה ציצל עזר משני הלכות, ואחרון בוא נלך משנה האחרונה, הרב עובדיה. מה הרב עובדיה סובר בסוגיה הזאת? מותר להתפלל שימות או לא? אני קורא חזון עובדיה, חלק א' עמוד מ"א. נראה שהחולה עצמו המתייסר בייסורים קשים ומרים רשאי להתפלל להקדוש ברוך הוא שיטול נשמתו ממנו, כי טוב מותו מחייו. כך כותב הרב עובדיה. אני לא יודע אם זה מסויג רק שהחולה עצמו דווקא הוא ולא אחרים, אבל לפחות אתה רואה שאין שום איסור בתפילה הזאת. הרב זילברשטיין, כמו הרב זילברשטיין, סייג את הדברים של הרב עובדיה. כמובן הוא לא מביא את הרב עובדיה, לא חשבתי שהוא יביא את הרב עובדיה, אבל הוא סייג את הדברים, והוא כותב בחישוקי חמד על נדרים דף מם, שלא, זה כל כך ליטביש, זה כל כך ליטאי, אין יותר ליטאי מזה. מה הכוונה? הוא אומר, מתי אמרנו שמותר לחולה שיתפלל על עצמו כמו שכותב הרן? ברור שלא הרב עובדיה. כמו שכותב הר"ן, מתי אמרנו? זה רק אם יש מניין, אם יש מניין שם לשמוע פרשת זכור. אבל אם יש מניין מצומצם לפרשת זכור, והם 10 יחד עם הגוסס הזה, ואם הוא ימות יתבטל המניין, לא יתפללו עליו שימות. כי מה נעשה, איך נוציא ספר תורה? הבנתם מה הוא אמר? יש לנו פה 9 והגוסס. אנחנו צריכים לשמוע פרשת זכור. אז תמות מכאבים עוד איזה שבועיים עד שיגיע פרשת זכור. אפילו באותו יום. לא התפללו עליו. למה? צריכים אותו. צריכים אותו. הוא מביא עוד נפקא מינה מתי לא להתפלל. אה?
למה יש לו לקרוא ספר תורה בדווקא?
פרשת זכור בספר תורה, בעשרה, בשבת לפני, הכל מוקשה. כל ההלכה הזאת קושיה. איפה כתוב שצריך ספר תורה? ואיפה שכתוב שזה צריך להיות לפני פורים? ואיפה כתוב שזה צריך להיות בעשרה? ואיפה? זכור את אשר עשה לך עמלק. הנה, עכשיו כולנו זוכרים. איפה כל ההלכות האלה מוקשים מהשורש? אני לא נכנס לסוגיה הזאת. אולי לפני פורים נדבר על זה. אבל עכשיו זה ככה יצא לפי מנהג העולם. כולם שוזרים שזה מדאורייתא. אז ממילא אם הוא ימות לא יהיה לנו ספר תורה. אז שיחיה עוד קצת בייסורים. עד שנגמור, נגמור את הפרשת זכור. נעשה לו מי שפרה. וילך לבית עולמו. אני לא יודע. הוא מביא עוד נפקמינה. כמובן. בבא קמא פ"ג עמוד א', הגמרא אומרת, אם יש לך בדיוק 22,000 איש מישראל, או אפילו יותר, אבל המינימום 22,000 איש, שכינה שורה בתוך הקהל. ואם אתה תתפלל שהוא ימות והוא ה-22,000, אז ממילא אתה גורם ששכינה תסתלק מישראל, אז שיחיה, תיתן לו שיחיה. אתה מבין את הנפקמינות מאוד ליטאיות, אבל זה ככה יצא הלכה. רבותיי, להלכה, מי שמתייסר ורוצה להתפלל על עצמו שימות, מותר לו. על אחרים רוצים להתפלל עליו שימות, יש צד להתיר את זה גם כן. יש אומרים שאני מילי זה רק כשאין להם אינטרס כספי, או תורח, או צער מהמת, אבל אם יש להם אינטרסים, כמובן שאסור להם להתפלל, וזה כל היתר, זה רק אם החולה מבקש שיתפללו עליו שימות, ועדיין חייבים לעשות כל טייטיקי, כל דבר כדי להחיות אותו, להכניס לו זונדה, חמצן, לעשות כל מה שהוא יכול. יש פלפול בפוסקים, הבאנו את רב שלמה זלמן, אם בקום ועשה יש עלינו חובה לעשות פעולות כדי להציל אותו או לא. אז להלכה אפשר להתפלל על החייל הזה שימות, ואם הוא רוצה להתפלל על עצמו ורוצה שאחרים יתפללו עליו וזה רצונו, אפשר. אם הוא פיקח והוא כן, הוא עדיין עוד under conscious, כאילו מרוכז, עדיף לו שישאר חי ויסבול את הסיסורים האלה, וזה מנקה אותו מגיהנם. אם הוא לא רוצה, אז תלך לגיהנם, אתה זכות שלך. הרבה יותר קל להגיד, אתה יודע מה, אני כבר מעדיף לסבול בעולם הבא, אבל אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה. אז מה אתה בא ונהיה לי גיבור כשאתה עוד לא ראית, נכון? אז אבל ההלכה למעשה יצא שמותר לו להתפלל על עצמו שימות. מה לגבי השאלה השנייה עם האב שקול? פה זו שאלה הרבה יותר מסובכת. למה הראשונה הייתה לי יותר פשוטה? כי מדובר על חולה שיש לו סכנה. אפילו שאין לו סכנה, אבל מתייסר בלי מורפיום, בלי זה, עם מורפיום, עם קנאביס רפואי, עם משככי כאבים, עם תרופות חזקות, הוא עדיין סובל. אז יש לי ראיה מהגמרה, פלפול מהפוסקים, אז סידרתי את זה בעטיפת מתנה, הגשתי לכם יפה. אמייזין, סוכריה. אבל עכשיו בן אדם שקץ מהחיים שלו בדיכאון עמוק, הוא בריא, הוא יכול לחיות עד 120 ו-130 כמו הסקנה ברוסיה. האם אחד כזה יש לו, נמאס לו מהחיים, מה קרה? הפסיד את כל הכסף שלו. נמאס לו מהחיים, מה קרה? נוצא את אשתו בוגדת בו. נמאס לו מהחיים, מה קרה? לדוגמה, הבן שלו מת. כל מיני דוגמאות של אנשים שמתייסרים מהמציאות של החיים. כל הדברים האלה, האם מותר לבן אדם להתפלל על עצמו שימות, ומותר לאחרים להתפלל עליו שימות, או לא? אז רבותיי, משה רבנו, וזה קצת דוגמאות מקראיות מהמקרא, אבל ככה ישר עלה לי בראש, משה רבנו אומר, ואם ככה את עושה לי, אורגני נהרוג. מה אתה מבקש למות? אז משמע שמותר להתפלל למות. הנה, משה רבנו התפלל. משה רבנו לא היה שם בלי רגל חס ושלום, או שהתייסר. מה היה למשה רבנו? ציירו אותו עם ישראל, הערב רב. אז מותר לו להתפלל. התפלל, ראיה שהתפלל. יונה בן אמיתי, ואתה השם קח את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. אז משה רבנו מתפלל למותו, ויונה, ושתיהם לא היו ביסורי גוף, רק בצער נפשי עמוק, מצוקה נפשית, והם התפללו. אז יש צד להגיד, כן, אבל הם התפללו על כלל עם ישראל במסירות נפש. אם אני צריך למות בשביל העם ישראל, אז עדיף שאני אמות. הרי יונה, למה הוא לא רצה לנבות לנינווה? שלא יהיה קטגוריה על ישראל, שהגויים שומעים והיהודים לא שומעים. ומשה, למה הוא רצה להתפלל על עם ישראל והיה מוכן למות כפרה עליהם? שלא יהיה חס ושלום שעם ישראל ילכו. אז אומר, עדיף שאני אלך במקומה כפרה עליהם. צדיק שנפטר לדורו. אז מיטת הצדיקים מחפרת, מועד קטן כ"ח עמוד א'. רמב"ן על הפירוש שלו על התורה לא כותב כך. רמב"ן כותב, ארגני נהרוג, שלח עליי הורגים בחרב, כי טוב מותי מחיי, מחיי הצער הזה עם העם הזה. אז מה משמע? שהוא לא התפלל בשביל עם ישראל, הוא התפלל על עצמו, נמאס לי מהצער הזה. לא רוצה לחיות איתם, אנוכי ילדתי הוא, אשר את אומר לי, תסייעו בחקיך, אני יריתי אותו, אני הבאתי אותו. די, לא רוצה את התפקיד הזה, לא רוצה. מי רוצה? מלא רוצים, מלא רוצים. רצים אחרי זה, רצים. נו, אז הוא הצטער. זוהר בעלותך קופנוני עמוד ב' כותב אותו דבר, שכשאמר ארגני נהרוג, הוא נענש ומת במדבר, כי הוא ביקש על עצמו. אבל כשהוא אמר מכנינה, הוא ביקש על עם ישראל, והוא לא נענש. אז אתה רואה שמשה התפלל, אז אולי מותר, הנה משה התפלל למותו, אבל הוא נענש. אז משמע זה לא רצון הבורא ברוך הוא שהתפללו ככה. הבנתם? אז יש ראיה ממשה או לא? אין ראיה ממשה. רבקה אומרת ליצחוק. רבקה אומרת ליצחוק. קצתי בחיי מפני בנו ישחס. אם לא כי אחי שם מבנו ישחס כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? אז היא אומרת, נמאס לי מהחיים האלה כבר. לא רוצה לחיות עם הילד שלי, ילך להתחתן עם זה עמת הארץ אחת. זה עם הארץ. אני לא רוצה שהוא יתחתן עם עם הארץ. רחל אומרת, אבא לי בנים ואמא אין מתה אנוכי. אבל גם רחל וגם רבקה הם לא ביקשו למות. הם רק יראו שנמאס לנו מהחיים. נמאס לנו מהחיים עם הילד שלי שגידלתי אותו לתלמוד תורה, שגידלתי אותו בסוף התחתן עם איזה עם הארץ. ורחל אומרת, נמאס לי מהחיים, אם אני מת אנוכי, המוות עדיף מאשר לחיות עם הבושה הזאת בלי ילדים. אני לא רוצה לחיות בלי ילדים. הם לא התפללו על זה, הם רק הביאו מורת רוחן. מיאוס בחיים, בהגדרות של אבותינו, זה נחשב איזה פגם. אתם מועסות בחיים? מה, לדין ולדיין? קדוש ברוך הוא לא מחליט על החיים, נותן לך, מקוצב לך מה שאת צריכה, את האיסורים שאת צריכה? אולי יש בזה קצת איזה פגם, וכל שכן, ואני לא יודע אם זה כל שכן, אבל אנחנו צריכים ללמוד בהם, אסור למוס בחיים. מספרים על האדמור מקלויזנבורג, שהוא השתחרר מהמחנות השמדה באושוויץ, בטרבלינקה, ועלה לניו יורק, הלך לבורו פארק והקים שמה עולה של תורה. 11 ילדים שלו נרצחו בשואה, אשתו נרצחה בשואה, הוא היחיד שנשאר שמה אחרי השואה הארורה. ושאלו אותו, התלמידים שאלו איתו מהשואה ונשארו עודים מוצלים מאש, אמרו לו, על מה אנחנו נגיד חטאנו, אבינו, פשענו כשהיינו באושוויץ וטרבלינקה? היינו אנוסים! מה יש לנו להתוודא? לא הנחנו תפילים, לא בירחנו ברכת המזון, לא. הכל היה באונס, הכל היה באונס. אז על מה יש לנו להתוודא? אמר להם האדמור, תראו מה זה ראייה של האדמור. על אותם הדקות שמאסנו בחיים, על זה צריך להתוודות. אבל הם היו בתופת. הנאצים שחטו אותם מול העיניים שלהם, אבל מאסנו בחיים, על זה יש לנו על מה להתוודות. אז גם רבקה, גם רחל, אנחנו לא מעבירים חלילה ביקורת על אמותינו הקדושות, אבל יש בזה לכאורה איזו שאלה, מה פתאום הם מבקרות את החיים והם מועסות, אבל זה לא תפילה. אי אפשר להעביר ראיה ליתר, לא מרחל, לא מרבקה, לא ממשה, לא מיונה. אבל יש לי ראיה יותר טובה. אליהו הנביא נרדף על ידי איזבל, שבאמת הייתה כשמה כן היא, אשת אחיו, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה השם, כך נפשי כי טוב מותי מחיי. אז ממילא אתה רואה שהוא לא סבל ציורי צער הגוף, שנוכל לתלות את זה ברן. והוא היה בצער גדול על ידי הרדיפה. אבל הרלב"ג כותב, מחוזק הרעב היה בוחר למות. אז חזרנו ליסורי הגוף. אם זהו יסורי הגוף, אז חזרנו לתשובה הראשונה של השיעור. אז עדיין אין לנו ראיה להיתר מהמקרא. בכלל קשה להביא ראיות מהמקרא. אז נעבור לתלמוד. מועד קטן י"ח עמוד ב', הגמרא אומרת שרב הפעם היה מהלך בדרך ושמע איזה מישהו שפתח את הספר, את הארון קודש עם הספר תורה, הכניס את הראש שלו שמה ובכה וזעק. ונכנס רבה לבית הכנסת וראה אותו ואמר לו, גוואלד, מה אתה עושה כאן? למה אתה בוכה וזועק? מה קרה? אולי אני אעזור לך, אתן לך ברכה? אמר לו, מה קרה? אמר לו הרב, יש איזה בחורה אחת, לוליטה. משהו הרב, כשהולכת אני מסתנבר, הרב, אני לא יכול יותר, באתי, הצעתי לה חברות, אמרה לי לא, הצעתי לה נישואים, אמרה לי לא, ואני לא יכול כבר, כולם אני חושב עליה, אני אוכל אותה, אני לא יודע מה לעשות כבר, אני כולי פלצות, אני מתפלל שהשם ייתן בלב שלה שתסכים להתחתן איתי. אמר לו רבה, טיפש, לא לעשות דבר כזה, ואם היא לא שלך? אמר לו, היא שלי הרב, היא שלי, היא שלי. אני אעשה אותה מאושרת, אקח אותה לרודוס. הרי לה קצת עולם. מה אתה אומר הרב, אולי תברך? אמר לו, לא, מה פתאום, אסור להתפלל ככה. אמר לו, אז עזוב, אני אמשיך להתפלל להקדוש ברוך הוא יותר טוב. המשיך להתפלל, אומרת הגמרא, אחרי שנה, עבר רבה באותו מקום, והוא עוד הפעם תפס אותו, מתפלל וצורח מול ארון קודש. אמר לו, מה יש לך? עדיין אתה מתפלל על אותה אחת? אמר לו, לא הרב, אל תשאל. אמר לו, מה? אמר, התחתנתי איתה, ממררת לי את החיים, השם ייקח אותה מהעולם. הלוואי, או היא תמות או הוא ימות. מכאן לכאורה ראיה שמותר להתפלל שאדם ימות. אבל כמובן שיש לדחות את זה. למה? מי הסכים לו שהוא מתפלל נכון? הרי רבא אמר לו אל תתפלל ככה, אבל יש מקום להגיד שרבא אמר לו אל תתפלל ככה רק על הבקשה הראשונה שהיא תהיה אשתו או לא אשתו. אבל על הבקשה השנייה שאות היא תמותו הוא ימות, אז אולי על זה רבא לא חלק עליו. אבל יותר נראה שאין דבר כזה להתפלל על מישהו שאחר שימות. הראיה הזאת היא חלשה ביותר. צריך לחפש ראיה אחרת. נו, תענית חף ג' עמוד ג' עמוד א', עוד סיפור. אומרת הגמרא שמה על חוני המעגל. חוני המעגל, לא יודע להסביר את הגמרא הזאת. מה אני אגיד לכם? יש סיפורים בש"ס שקשה מאוד להתיישב בהם, אבל אנחנו מקבלים את הכל מההלכה למשה מסיני, כמו הלכה למשה מסיני, מקבלים את הכל. חוני המעגל הלך לישון 70 שנה. 70 שנה, אתה יודע מה זה 70 שנה ללכת לישון? משהו לא נתפס, כנראה הוא קם, מה זה ערני? או שהוא דווקא הפוך, מה זה עייף? כשאתה ישן הרבה אתה עייף יותר. נו, קם 70 שנה, אחרי 70 שנה הוא מתעורר, השתנו שבילי דמתה, כל העיר השתנתה, כל הדור ההוא שהיו מכבדים אותו, רבנו, בוא הרב, מה אתה רוצה? נעשה. פעם היו מכבדים רבנים. היה עושה ולא היה מזכיר לו מה עשה בשבילו. היה עושה בלב שלם. ומי שמזכיר מה שהוא עשה, שידע שמוחקים לו את כל הזכויות שהוא עשה, כי קיבלת את השכר שלך שתקעת חצים. תקעת חצים. ככה זה עובד. אתה יודע איזה זכות בכלל? הגמרא אומרת כל מה שהתנבו החכמים על עולם הבא לא התנבו אלא על המסיא ביתו לתלמיד חכם, מענה נכסיו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה עם תלמיד חכם, עושה טובה לתלמיד חכם. זה גמרא בלמד ד' ברכות צדיק ט' סנהדרין. אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. זה בתנאי שעשית טובה ושתקת וישבת בצד. אבל עשית טובה וביקשת על זה בחזרה, שילמו לך. פייבק, ברייק איבן, אל תבוא תצפה. ואל תשווה לי בכלל טובות של העולם הזה לטובות של העולם הבא. אחד תלמיד חכם הכניס אותך תחת כנפי השכינה, אתה לא מתבייש? הכניס אותך תחת, לימד אותך תורה, המציאות שלך הרוחנית ושל המשפחה שלך נראית אחרת לגמרי. אתה עכשיו תבוא, תשווה את זה למה שאתה עשית? זה חמור מאוד, ואני לא סתם אומר את זה. כי יש מקרים שבאים אליי כאלה אנשים, שלא יודעים להבחין בין טובה גשמית לטובה רוחנית, בין אחד שקירב אותו לכנפי השכינה, תכף אנחנו נראה סיפור על זה. אז עכשיו, רבי חוניה מעגל, קם, לא כיבדו אותו, לא כיבדו אותו. אמר מה? תקלו עליו כאילו איזה זקן חוץ מכבודו. מה זה? הלך לבית כנסת, נתנו לו לשבת שם בפתח, איפה שכל הסקנים של מוסיוף. אמר, מה זה? לא, אני גדול ישראל, אני גדול הדור. לא יכל לסבול את ה-humiliate, את ההשפלה הזאת, בא ירח מעלווה, התפלל על עצמו רחמים למות, ומת. מת, על מה? על מה? על מה? לא כיבדו אותו. מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ירדו מגדולתם. אדם שיורד מגדולתו זה כמו מת. כמו מת, לא יכול לסבול את זה. פעם היה את התפקיד של הצ'יף רבי, אז הוא תמיד היה עד יום מותו, הוא היה הצ'יף רבי. אבל הפסיקו את זה כבר, את המנהג הזה. זה קשה לרדת מהתפקיד, מהכיסא. זה קשה. אז עכשיו אתה רואה שיש כאן ראייה שמותר לאדם להתפלל על עצמו, אפילו שלא מדובר על יסורים של גוף. חוניה מעגל לא היה חולה, אלא מה הוא היה? הוא היה בצער, למה? לא כיבדו אותו. והוא ביקש רחמים ומת. לכאורה יש מכאן ראייה שאדם יכול להתפלל על עצמו גם בלי צער גופני. האם אחרים יכולים להתפלל עליו כשאין צער גופני? מותר להתפלל על מישהו אחר שימות כשאין לו איזה צער של חולי? בבא מציע פי ד' עמוד א', איזה גמרה סוכריה הגמרה הזאת, אבל היא ביחד היא טרגית מאוד. ריש לקיש, הגמרה מספרת עליו שהוא היה ראש הגנבים. עבריין צמרת, wanted number one, על כל הקרטונים של, של החלב, היה את הפרצוף שלו, כולם חיפשו אחריו, זה היה ריש לקיש, עבריין. ראש הגנבים. יום אחד הוא הלך בנהר, בירקון. הגיע לירקון, וראה שמה איזה בחורה, ככה משהו שלה לכתחילה. יפה, עיניים כחולות ככה, כמו אגווה, אומרים בספרדית, כמו מים העיניים שלה. יותר ירוק מהירקון. הירקון אבל ירוק. אז זה כמו אגווה. כמו אגווה. תגיד את זה לאשתך היום בלילה. רק שהיא לא תשפוך עליך אגווה. נו, אגווה דמז'אמה, אגווה קרמנדו. בקיצור, אז היא באה שם, אז היא באה שם הבחורה, והיא שוטפת את עצמה בנהר, וזה בכלל היה רבי יוחנן, גבר. אבל הוא היה כל כך יפה, חזל מספרים עליו, שריש לקיש התבלבל, חשב זה בחורה. ריש לקיש עשה גלגל, הוריד את הבגדים שלו, יש לי חגיגה, טה-נה-נה-נה-נה-נה, יש לי. עשה גלגלון, נכנס לתוך המים, ושחה, עם, כמובן עם הדאווין. הגיע לבחורה, הסתובבה, פתאום הוא רואה זקן. אומר, מה לא עשית זקן? מה זה, יש לך עומר? שומרת עומר? מה זה עכשיו? אמר לו, אני גבר. עכשיו, בגלל שזה בתל אביב, אם זה היה מישהו אחר, אז אתה גבר. בסדר, גם טוב. אבל, פעמיים כי טוב. להם אין ביי. טוב, די, כבר מספיק עם השטויות שלכם. עכשיו, ראה אותו שזה בחור. אמר לו, תשמע, כזה כוח, גלגלונים באוויר וזה ופה. אם אתה לוקח את כל הכוח שלך והעוצמות שלך לתורה, אתה יכול להיות תלמיד חכם עצום. אתה רוצה שאני אקח אותך, אני אעשה אותך תלמיד חכם, אני אעשה אותך ראשון לציון. התפקיד הנכסף. אתה רוצה או לא? אומר לו, וואלה, אני רוצה, למה לא? אומרת הגמרא, הוא רצה לעשות גלגלון, לחזור חזרה, הוא לא הצליח. לא הצליח, למה? קיבל על עצמו עול תורה. עול תורה. לקח אותו רבי יוחנן, אמר לו, תשמע, אתה תחזור בתשובה, אני מביא לך את אחותי, יותר יפה ממני, יותר שווה ממני גם. עכשיו, אני לא הבנתי אף פעם, גנב, עבריין צמרת, איך אתה מביא את אחותך ישר שידוך? ככה? עכשיו, אולי אחותו הייתה בת 54 ולא מצא שידוך, אז לא היה ברירה, אז יאללה, אומרו דרווין, תתחתני עם זה, עדיף מאשר כלום צ'ארירי. אבל לא נראה לי. נראה לי שהייתה צעירה, אלמת חן. למה, אפילו לא בעל תשובה, יום אחד, עכשיו, רגע חזר בתשובה, מה זה, אתה יודע איזה עבירות עשה? כנראה רבי יוחנן ברוח הקודש צפה, ראה, חייב להכניס פה קצת אלמנטים של רוח הקודש, כי אם לא, אין שום שום היגיון. איך אתה נותן את האחותך ככה, אתה זורק אותה? נו, אומרת הגמרא שהוא הפך להיות גיסו. הפכו להיות גיסים, ישבו ללמוד בבית מדרש, והוא מלמד אותו, והם לומדים ולומדים, וגומרים חברותות וספרים ומסכתות, וגומרים וגומרים, עד שיום אחד הגיעו לסוגיית סכינים. או. והסכינים שמה התחילו להתווכח על הסכין, מקבל תומה, אבטיח על הסכין או לא על הסכין, ואז רבי יוחנן יצא לו ככה מהפה, זה עקיצה ככה, שהיא מתלבשת בול במקום. היא מאוד פגעה ברש לקיש, אבל אתה יודע, לפעמים בצחוקים קשה. אתה לא... אמרת בשביל הצחוק. אמר לו, אני יודע למה אתה מתווכח איתי על הסכין. לסתה בלסטיותי ידה. עבריין שתמיד היה לו כל החיים שלו עניינים עם סכינים, הוא מבין בסכינים טוב מאוד. בשביל זה אתה ככה. שמע את זה רש לקיש? קיבל את זה קשה? אמר לו, מה זה? מה הועלת לי? אתה הועלת לי בחיים האלה? שם הייתי ראש הגנבים, כאן אני ראש הבית מדרש. שם הייתי ראש, כאן אני ראש. מה, בגללך אתה חושב שקיבלתי איזה כבוד בעולם הזה? שמע את זה רבי יוחנן נפגע עוד יותר. אמר לו, מה? אתה משווה אותי למה שאני עשיתי לך ומה שאתה עשית בשבילי? אתה שם היית ראש, עשית אחרה, ראש הקליפה אתה היית. אני הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה, אני הראיתי לך מה זה הקדוש ברוך הוא, אני הפכתי אותך להיות ראש הקדושה במקום ראש הקליפה, אתה מדבר איתי מה עשיתי בשבילך? תצא מכאן, איך לעברה. יצא רש לקיש, הקפיד עליו רבי יוחנן, מהקפדה של רבי יוחנן מת רש לקיש. רש לקיש היה חברות הכי טובה של רבי יוחנן, אבל הוא לא יכל לסבול את זה, ורבי יוחנן הקפיד עליו ומת רש לקיש. אומרת הגמרא, נח נפש דרבי שמעון בן לקיש ואבא כמצטער רבי יוחנן הבטרי טובה. רבי יוחנן הצטער עליו מאוד, והיו מביאים לו חברותות, והחברותות היו לא באותה רמה. תשמע, יש ליגה לאומית ויש, זה לא, איפה אתה רש לקיש? איפה אתה רש לקיש? לא יכל לסבול בלי החברותה שלו. וקבחי ואמר, אחת בר לקישה, בר לקישה אחת, וקצבה אחת, ישב דעתם מיני. רבי יוחנן השתגע, לא יכל בלי החברותה שלו. באו רחמן, רבנן רחמי עלה, בקשו רחמים. הרבנים התפללו על רבי יוחנן שגם הוא ימות, ונח נפש, ומת רבי יוחנן. מה אתה לומד מכאן? שמותר להתפלל על בן אדם אחר שימות רק בגלל צער נפשי. זאת אומרת, מחוניה מהגלב ותראה היה שאדם יכול להתפלל על עצמו מצער נפשי, אבל שאחרים התפללו עליו שהוא בצער עמוק, אתה רואה מכאן שרבנן התפללו עליו שהוא ימות כי הוא היה בצער עמוק. עד שנטרפה דעתו, אני לא הבנתי, יש בבבא קמא קי"ז עמוד ב' עוד סיפור דומה לזה שרבי יוחנן הקפיד על רב כהנא. הוא היה מאוד קפדן רבי יוחנן, למה צור בדי רבנן דירתך הוריית כמרת רבי. הוא מאוד הקפיד על רב כהנא ומת רב כהנא. אומרת הגמרא, ובא רבי יוחנן, אמר מילה והקים את רב כהנא לתחייה. אז רבי יוחנן יודע להקים לתחייה את מי שהוא מקפיד עליו ומת בגלל הקפדה שלו. למה הוא לא עשה את אותו דבר עם רש לקיש? למה הוא לא עשה את זה אותו דבר עם רש לקיש? היה מקים אותו לתחייה ונגמר. התשובה שרבי יוחנן כשהוא לומד תורה שכינה עליו, וכשהוא הקפיד על רב כהנא הוא הלך ללמוד תורה עם החברותה של רש לקיש, התורה מתקעה אותו, שכינה הייתה עליו מהשמחה של התורה, והלך הקים אותו לתחייה. אבל כאן הוא בצער, אין לו את החברותה שלו, אז אין לו דרך להקים את רש לקיש, כי הוא בצער, ומי שבצער שכינה בורחת ממנו. למד עמוד ב' מסכת שבת, ועוד מלא מקורות יש בזה. אבל אתה רואה מכאן שזה הטעם למה הוא לא הקים אותו. אז שוט שבט הלוי הרב אוזנר, חלק חצמן רשנון ג' הוא כתב שאף למי שאוסר להתפלל על החולה שימות, לאפוקי הרן, שאני מה שהתפללו רבנן על רבי יוחנן, דקמנן שכל התורה התפרשה על ידו, נוח לו שימות ולא יחיה כשוטה בעולם. תגידו לי, יש איזה רבי שאני מאוד מכיר בדור הזה, כשהוא היה צעיר היה אריה דבילאי. לא רוצה לתת יותר מדי פרטים עליו, כדי שלא תדעו על מי אני מדבר, ועדיף שלא. ידוע, מפורסם, היה הרבה יותר מפורסם פעם, הוא מפורסם וגדול ועצום וקדוש. היום הוא בן 80 ומעלה. והרבי לא יודע מימינו ומשמאלו כלום. התפללתי איתו פעם אחת בבוקר, גמרנו להוציא ספר תורה, אחרי שגמרנו להוציא ספר תורה, הוא צועק על הגבאי, למה לא הוצאתם ספר תורה? אבל היית פה, פתחנו עכשיו את הספר תורה. אתה מבין שיש דבר כזה,
דימנציה.
יש דבר כזה שאדם מגיע לגיל 80, אבל איפה כל האריה שהוא היה כשהוא היה צעיר? ואיזה שיעורים, ואיזה אותות, ואיזה מופתים. לא, עכשיו אני שואל אתכם, אם היו שואלים את הרבי הזה בהתחלה, לא היה עדיף שהוא ימות לפני שהוא הגיע למציאות הזאת? אף אחד לא מסתכל עליו היום, אף אחד לא סופר אותו, בקושי ילדים שלא מסתכלים עליו, מכבדים אותו בגלל כל מה שהוא היה כל ימי חייו, אבל היום אין לו כלום. הוא שום דבר, אתה רואה זקן שהוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אז חז"ל אומרים, וזה מה שמסביר שבט הלוי, רבי יוחנן כל התורה התפרשה על ידו. מי המורה שנזכר הכי הרבה בש"ס? רבי יוחנן. אין לך שלושה דפים בלי השם רבי יוחנן, ובלי סוף נמצא רבי יוחנן. כל התורה עברה על ידו. שהוא יהיה שוטה, עד שף דעתה, הדעת שלו השתגעה ממנו בגלל שאין לו את החברותה שלו? אז עדיף שימות ונזכור אותו צעיר וחריף וידען, מאשר ימשיך לחיות עוד 20 שנה עם דימנציה. עם כל מיני דמיונות. זה מה ששבט הלוי מתרץ. אם זה ככה, אז קשה להביא מכאן ראיה שמותר להתפלל על אחר שימות. כי כאן זה מקרה חריג. זה מקרה שאנחנו מתפללים על כבוד התורה. הבנתם מה אני מנסה לומר?
מה טוב יותר? לבן אדם מה טוב יותר?
לא יודע. אני באמת לא יודע.
מה היסוד בתפילה הזאת? רצח?
להלכה ולמעשה, לא. שאנחנו בודקים רצון השם. רצח אין, התפללת. אנחנו בודקים מה רצון השם. זו השאלה של כל השיעור פה. אם השם מסכים שנתפלל על מוות, או לא מסכים שנתפלל על זה. בקיצור, סוף של דבר, אני אומר עד שיתפלל שימות, יתפלל שיתחזק בביטחון, ומי מבטיח שאחרי המוות יהיה לו מציאות יותר טובה, וכיוצא בזה נשאלתי בשו"ת מרכבות ארגמן, בחלק א' סימן ג', ושם נשאלתי על אישה שבאמת מתה, הבן שלה נרצח על ידי ישמעאלים בדרכו לכותל, והיא רוצה להתפלל למות, כי היא לא יכולה לחיות בלי הילד הזה. ופלפלתי שמה והגעתי להיתר שיכולה להתפלל על עצמה למות, אבל תוסיף רק אם זה טוב בשבילי, רק אם זה נכון בעיניך. מותר לעשות כאלה הסתייגויות, והקדוש ברוך הוא יבחר, כי אם חסרה כאן תפילה, אז הנה התפללתי על המוות, ואתה כבר תעשה את הטוב בעיניך. וציינתי שם בסוף התשובה שהלכתי למורי ורבי הרב צבי יוסף בן פורט, ראש ישיבת אשרי האיש בבית וגן, ושאלתי אותו על השאלה הזאת, מה נראה לו, והוא אמר לי שוודאי עדיף שתתפלל שתמות, ועדיף שהיא תמות, כי עלולה להגיע לידי כפירה, כי היא לא תפסיק להרער על הילד הזה, אם לא מצליחים להוציא אותה מהמועקה. ולא דיה שכבר עולם הזה אין לה, עלולה להפסיד גם את העולם הבא שלה. ואחר כך מצאתי יסוד לדברים של רבי, בכל בו סימן עיני, אני קורא, כבוד השם בשמחת הנפש כדי שתהיה מוכנה לקבל את עודו. כשאתה שמח אתה מקבל עוד השם יתברך. ואין ראוי לאדם שיכעס, רק יקבל גזירת השם מאהבה, שכל מי שנותן מחשבתו בכל מיני מחשבות וחשבונות, קרוב לכפור בהשם אלוקי ישראל. ולכן הנה זה ראיה למה שאמר הרב בן פורט, שבאמת יש כאן בעיה. ולכן להלכה ולמעשה מותר להתפלל שבן אדם שקץ בחייו מבחינה גופנית או מבחינה נפשית נמאס לו מהחיים, מותר לו להתפלל על זה. מותר לאחרים גם להתפלל עליו על זה, אבל כדאי מאוד להסביר להם שעדיף להם לחיות, והאיסורים של העולם הזה מחפרים להם, והמציאות הקשה טובה בשבילם. אבל אם אף על פי כן הם לא רוצים לחיות, אפשר להם להתפלל על עצמם ולאחרים להתפלל עליהם, ובלבד שבתפילה יוסיפו והטוב בעיניך תעשה, ותעשה מה שהכי טוב לתיקון נפשי, ואז ממילא מהשמיים ירחמו. יהי רצון שלא נדע יותר צער, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אתה רוצה או לא? אומר לו, וואלה אני רוצה. למה לא? אומרת הגמרא, הוא רצה לעשות גלגל ולחזור חזרה, הוא לא הצליח. לא הצליח, למה? קיבל על עצמו עול תורה. עול תורה. לקח אותו רבי יוחנן, אמר לו, תשמע, אתה תחזור בתשובה, אני מביא לך את אחותי, יותר יפה ממני, יותר שווה ממני גם. עכשיו, אני לא הבנתי אף פעם, גנב, עבריין צמרת, איך אתה מביא את אחותך ישר שידוך? ככה? עכשיו, אולי אחותו הייתה בת 54 ולא מצא שידוך, אז לא היה ברירה, אז יאללה, אומרו, דאו, הנה, תתחתני עם זה, עדיף מאשר כלום צ'ארירי. אבל לא נראה לי, נראה לי שהייתה צעירה, על מתחן, אפילו לא בעל תשובה, יום אחד, עכשיו רגע חזר בתשובה, מה אתה יודע איזה עבירות עשה? כנראה רבי יוחנן ברוח הקודש, צפה, רעה, חייב להכניס פה קצת אלמנטים של רוח הקודש, כי אם לא, אין שום שום היגיון. איך אתה נותן את האחותך ככה, אתה זורק אותה? נו, אומרת הגמרא שהוא הפך להיות גיסו. הפכו להיות גיסים, ישבו ללמוד בבית מדרש, והוא מלמד אותו, והם לומדים ולומדים, וגומרים חברותות וספרים ומסכתות, וגומרים וגומרים, עד שיום אחד הגיעו לסוגיית סכינים. והסכינים שמה התחילו להתווכח על הסכין מקבל תומה אבטיח על הסכין או לא על הסכין, ואז רבי יוחנן יצא לו ככה מהפה איזה הקיצה ככה שהיא מתלבשת בול במקום. היא מאוד פגעה ברש לקיש, אבל אתה יודע, לפעמים בצחוקים קשה, אתה לא אמרת בשביל הצחוק. אמר לו, אני יודע למה אתה מתווכח איתי על הסכין, לסתה בלסטיותי ידה. עבריין שתמיד היה לו כל החיים שלו עניינים עם סכינים, הוא מבין בסכינים טוב מאוד. בשביל זה אתה ככה. שמע את זה רש לקיש, קיבל את זה קשה. אמר לו, מה זה? מה הועלת לי? אתה הועלת לי בחיים האלה? שם הייתי ראש הגנבים, כאן אני ראש הבית מדרש. שם הייתי ראש, כאן אני ראש. מה, בגללך אתה חושב שקיבלתי איזה כבוד בעולם הזה? שמע את זה רבי יוחנן, נפגע עוד יותר. אמר לו, מה? אתה משווה אותי למה שאני עשיתי לך ומה שאתה עשית בשבילי? אתה שם היית ראש, עשית אחרה. ראש הקליפה אתה היית. אני הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אני הראיתי לך מה זה הקדוש ברוך הוא. אני הפכתי אותך להיות ראש הקדושה במקום ראש הקליפה. אתה מדבר איתי מה עשיתי בשבילך? תצא מכאן, איך לעברה. יצא רשת הקיש, הקפיד עליו רבי יוחנן, מהקפדה של רבי יוחנן מת רשת הקיש. רשת הקיש היה חברות הכי טובה של רבי יוחנן, אבל הוא לא יכל לסבול את זה, ורבי יוחנן הקפיד עליו ומת רשת הקיש. אומרת הגמרא, נח נפש דרבי שמעון בן לקיש ואבא כמצטער רבי יוחנן הבטרי טובה. רבי יוחנן הצטער עליו מאוד, והיו מביאים לו חברותות, והחברותות היו לו באותה רמה. תשמע, יש ליגה לאומית ויש, זה לא, איפה אתה רש לקיש, איפה אתה רש לקיש, לא יכל לסבול בלי החברותה שלו. וקבחי ואמר, אחת בר לקישה, בר לקישה אחת, וקצב אחת, ישב דעתם מיני, רבי יוחנן השתגע, לא יכל בלי החברותה שלו. באו רחמן, רבנן רחמי עלה, בקשו רחמים, הרבנים התפללו על רבי יוחנן שגם הוא ימות, ונח נפש, ומת רבי יוחנן. מה אתה לומד מכאן? שמותר להתפלל על בן אדם אחר שימות רק בגלל צער נפשי. זאת אומרת, מחוניה מהגלב את הראיה שאדם יכול להתפלל על עצמו מצער נפשי, אבל שאחרים התפללו עליו שהוא בצער עמוק, אתה רואה מכאן שרבנן התפללו עליו שהוא ימות כי הוא היה בצער עמוק. עד שנטרפה דעתו, אני לא הבנתי, יש בבבא קמא קי"ז עמוד ב' עוד סיפור דומה לזה, שרבי יוחנן הקפיד על רב כהנא. הוא היה מאוד קפדן רבי יוחנן, למה צור בדי רבנן דירתך אורייתא כאמרת רבי. הוא מאוד הקפיד על רב כהנא ומת רב כהנא. אומרת הגמרא, ובא רבי יוחנן, אמר מילה והקים את רב כהנא לתחייה. אז רבי יוחנן יודע להקים לתחייה את מי שהוא מקפיד עליו ומת בגלל הקפדה שלו. למה הוא לא עשה את אותו דבר עם רש לקיש? למה הוא לא עשה את זה אותו דבר עם רש לקיש? היה מקים אותו לתחייה ונגמר. התשובה שרבי יוחנן, כשהוא לומד תורה, שכינה עליו. וכשהוא הקפיד על הרב כהנא, הוא הלך ללמוד תורה עם החברותה של רש לקיש. התורה מתקעה אותו, שכינה הייתה עליו מהשמחה של התורה, והלך הקים אותו לתחייה. אבל כאן הוא בצער, אין לו את החברותה שלו. אז אין לו דרך להקים את ריש לקיש, כי הוא בצער, ומי שבצער שכינה בורחת ממנו. למד עמוד ב' מסכת שבת, ועוד מלא מקורות יש בזה. אבל אתה רואה מכאן שזה הטעם למה הוא לא הקים אותו. אז שוט שבט הלוי הרב אוזנר, חלק חצי מן רשנון ג' הוא כתב שאף למי שאוסר להתפלל על החולה שימות, לאפוק יערן, שאני מה שהתפללו רבנן על רבי יוחנן, דקמן שכל התורה התפרשה על ידו, נוח לו שימות ולא יחיה כשוטה בעולם. תגידו לי, יש איזה רבי שאני מאוד מכיר בדור הזה, כשהוא היה צעיר היה אריה דבי אליי. לא רוצה לתת יותר מדי פרטים עליו, כדי שלא תדעו על מי אני מדבר, ועדיף שלא. ידוע, מפורסם, היה הרבה יותר מפורסם פעם, הוא מפורסם וגדול ועצום וקדוש. היום הוא בן 80 ומעלה, והרבי לא יודע מימינו ומשמאלו כלום. התפללתי איתו פעם אחת בבוקר, גמר לו להוציא ספר תורה, אחרי שגמר לו להוציא ספר תורה, הוא צועק על הגבי, למה לא הוצאתם ספר תורה? אבל היית פה, פתחנו עכשיו את הספר תורה. אתה מבין שיש דבר כזה,
דימנציה,
יש דבר כזה שאדם מגיע לגיל 80, אבל איפה כל האריה שהוא היה כשהוא היה צעיר? ואיזה שיעורים, ואיזה אותות, ואיזה מופתים. לא, עכשיו אני שואל אתכם, אם היו שואלים את הרבי הזה בהתחלה, לא היה עדיף שהוא ימות לפני שהוא הגיע למציאות הזאת? אף אחד לא מסתכל עליו היום, אף אחד לא סופר אותו, בקושי ילדים שלא מסתכלים עליו, מכבדים אותו בגלל כל מה שהוא היה כל ימי חייו, אבל היום אין לו כלום. הוא שום דבר, אתה רואה זקן שהוא לא יודע מימינו ומשמאלו. אז חז"ל אומרים, וזה מה שמסביר שבט הלוי, רבי יוחנן כל התורה התפרשה על ידו. מי המורה שנזכר הכי הרבה בש"ס? רבי יוחנן. אין לך שלושה דפים בלי השם רבי יוחנן, ובלי סוף נמצא רבי יוחנן. כל התורה עברה על ידו. שהוא יהיה שוטה, עד שף דעתה, הדעת שלו השתגעה ממנו בגלל שאין לו את החברותה שלו? אז עדיף שימות ונזכור אותו צעיר וחריף וידען, מאשר ימשיך לחיות עוד 20 שנה עם דימנציה, עם כל מיני דמיונות. זה מה ששבט הלוי מתרץ. אם זה ככה, אז קשה להביא מכאן ראיה שמותר להתפלל על אחר שימות. כי כאן זה מקרה חריג. זה מקרה שאנחנו מתפללים על כבוד התורה. הבנתם מה אני מנסה לומר?
מה טוב יותר? לבן אדם מה טוב יותר?
לא יודע. אני באמת לא יודע.
מה היא סוגיה בתפילה הזאת? רצח?
להלכה ולמעשה, לא, שאנחנו בודקים רצון השם. רצח אין, התפללת, אנחנו בודקים הרצון השם. אז זו השאלה של כל השיעור פה. אם השם מסכים שנתפלל על מוות, או לא מסכים שנתפלל על זה. בקיצור, סוף של דבר, אני אומר עד שיתפלל שימות, יתפלל שיתחזק בביטחון, ומי מבטיח שאחרי המוות תהיה לו מציאות יותר טובה, וכיוצא בזה נשאלתי בשו"ת מרכבות ארגמן, בחלק א' סימן ג', ושם נשאלתי על אישה שבאמת מתה, בן שלה נרצח על ידי ישמעאלים בדרכו לכותל, והיא רוצה להתפלל למות, כי היא לא יכולה לחיות בלי הילד הזה. ופלפלתי שמה והגעתי להיתר שיכולה להתפלל על עצמה למות, אבל תוסיף רק אם זה טוב בשבילי, רק אם זה נכון בעיניך. מותר לעשות כאלה הסתייגויות, והקדוש ברוך הוא יבחר, כי אם חסרה כאן תפילה, אז הנה התפללתי על המוות, ואתה כבר תעשה את הטוב בעיניך. וציינתי שם בסוף התשובה שהלכתי למורי ורבי הרב צבי יוסף בן פורט, ראש ישיבת אשרי האיש בבית וגן, ושאלתי אותו על השאלה הזאת, מה נראה לו, והוא אמר לי שוודאי עדיף שתתפלל שתמות, ועדיף שהיא תמות, כי עלולה להגיע לידי כפירה, כי היא לא תפסיק להרער על הילד הזה, אם לא מצליחים להוציא אותה מהמועקה. ולא דיה שכבר עולם הזה אין לה, עלולה להפסיד גם את העולם הבא שלה. ואחר כך מצאתי יסוד לדברים של רבי, בכל בו סימן עיני, אני קורא, כבוד השם בשמחת הנפש כדי שתהיה מוכנה לקבל את עודו. כשאתה שמח אתה מקבל עוד השם יתברך. ואין ראוי לאדם שיכעס, רק יקבל גזירת השם מאהבה, שכל מי שנותן מחשבתו בכל מיני מחשבות וחשבונות, קרוב לכפור בהשם אלוקי ישראל. ולכן הנה זה ראיה למה שאמר הרב בן פורט, שבאמת יש כאן בעיה. ולכן להלכה ולמעשה מותר להתפלל שבן אדם שקץ בחייו מבחינה גופנית או מבחינה נפשית, נמאס לו מהחיים, מותר לו להתפלל על זה, מותר לאחרים גם להתפלל עליו על זה, אבל כדאי מאוד להסביר להם שעדיף להם לחיות, והאיסורים של העולם הזה מחפרים להם, והמציאות הקשה טובה בשבילם, אבל אם אף על פי כן הם לא רוצים לחיות, אפשר להם להתפלל על עצמם ולאחרים להתפלל עליהם, ובלבד שבתפילה יוסיפו, והטוב בעיניך תעשה, ותעשה מה שהכי טוב לתיקון נפשי, ואז ממילא מהשמיים ירחמו. יהי רצון שלא נדע יותר צער, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.